בוקר טוב וחודש טוב. אני עדיין מסתכל על הקפסולות. משודרה, כן. ביקשתי בהודעה שתביאו סידור עם ידיד נפש, עם הפיוט ידיד נפש. ההודעה הגיעה עד לכן?
כן, הגיעה.
תודה. ואנחנו נקרא היום את הפיוט הזה. הפיוט הזה משום מה זכה שהנוסח שלו קצת עבר טראומות קלות בסידורים. אני אקרא אותו כפי שהוא מופיע בכתב היד של רבי אלעזר אזכרי עצמו. איפה אפשר לראות מה? האמת היא שאני הוצאתי את זה מתוך מאמר באתר דעת. יש מאמר של אדם יקר בשם דוקטור בני גזונטייט. והוא כתב מאמר, אז הוא מביא את את המקור. אני מניח שבאינטרנט, בחיפושים שונים, אפשר למצוא את את המקור על פי כתב היד המקורי. אני אקרא קודם את הפיוט כולו, אחר כך נעבור על כמה ביטויים מתוכו, ואולי גם נספיק לדבר מעט על רמיזות לעולמות פנימיים שיש בו גם כן. ידיד נפש, אב הרחמן, או אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך. ירוץ עבדך כמו אייל, ישתחווה מול הדרך. כי יערב לו ידידותך מנופת צוף וכל טעם. הדור נאה, זיו העולם, נפשי חולת אהבתך. אנא, אל נא רפנה לה, בהראות לה נועם זיווך. אז תתחזק ותתרפא, והייתה לך שפחת עולם. ותיק, יהמו רחמך, וחוס נא על בן אוהבך, כי זה כמה נחשוף נחשף, לראות בתפארת עוזך. אנא, אלי, מחמד ליבי, חושנה, ואל נא תתעלם. היגלנה, ופרוס חביב עליי, אצל סוכת שלומך. תאיר ארץ מכבודך, נגילה ונשמחה בך, מהר אהוב, כיווה מועד, וחונני כימי עולם. הפיוט נכתב על ידי רבי אלעזר אזכרי, שחי בצפת, לפי מה שכתוב לי כאן, בין 1533 לבין 1600. היה תלמיד חכם וגם היה מקובל. מדברים על תקופה שלפני קצת יותר מ-400 שנה. מבחינתי הדבר שמיוחד בפיוט הזה, ובשל כך הבאתי אותו לפניכם, שזה פיוט של שיר אהבה בין המחבר לבין הקדוש ברוך הוא. וחשבתי שיהיה נחמד ונעים ללמוד את זה בימים אלו של אב. מתוך ניסיון שלי עם עצמי ויחד עם זה איתכם, לעורר אהבה כלפי קודשא בריך הוא. משנכנס אב ממעטים בשמחה. יש לי ילדה קטנה מאוד תמימה, שלפני כמה שנים כשהייתה עוד יותר קטנה, אז היא מספרת, אני לא שמתי לב לזה, אבל היא מספרת שכשנכנסתי הביתה, עשתה פרצוף עצוב. וכנראה שמו לב לזה, שאלנו אותה למה פרצוף עצוב, היא אמרה, כי אמרו להם שנכנס אב ומעטין בשמחה. היא באמת לא הבינה למה כשאבא נכנס צריך למעט בשמחה, אבל אבל היא לקחה את זה ברצינות. אז זה בשביל מילתא דבדיחותא, שנוכל להתחיל ככה קצת עם הרפאיה. אבל משנכנס אב ומעטין בשמחה, אבל לא מבטלים את השמחה. כי אי אפשר לעבוד את השם שלא בשמחה. השמחה זה חיוניות, זה משהו פועם, פועל, שצריך, שראוי להיות איתו כל הזמן. ואפשר להיות בתשעה באב בצער, ועם כל זה בשמחה. כלומר, צער כבד על מה שאין, ועם כל זה להיות בחיוניות ובדבקות בקדוש ברוך הוא, וכשיש דבקות בקדוש ברוך הוא, אז עוז וחדווה במקומו. יש, המפגש עם הקדוש ברוך הוא מביא שמחה. רק ממעטים בשמחה מבחינה חיצונית, לא... לא מתחתנים ולא מתגלחים בימים האלה ונהוגים כבר לא לאכול בשר ולא לשתות יין למעט שבת קודש, לא לברך שלא לקחת פירות חדשים ובגדים חדשים. ואני בעבודתי די צריך להשבית את העבודה שלי בימים הללו, לפחות את עבודות הכנת התכשיטים. כל זה זה מדדים חיצוניים שהם מגבירים שמחה בדרך כלל. אבל את השמחה הפנימית של הדבקות בקדוש ברוך הוא, ראוי מאוד להמשיך אותה. ומי שיסתכל על תלמידי חכמים אמיתיים, גם ביום תשעה באב, אז אמיתיים, תלמידי חכמים, גם ביום תשעה באב הם נמצאים בצער, אבל הם לא מאבדים את החיוניות. כלומר, זה לא עצב, אלא זה מקום אחר. עצב זה מקום של חוסר חיוניות. וצער זה מקום אחר. אני יכול להיות חיוני ועם שמחה, ובצער גדול וכבד על מה שאין לנו. וחלק מהתיקון הוא להרבות באהבת השם, תיקון שאני מנסה לעשות עם עצמי, ואני משתף את התיקון ביחד איתכם. ואחד הדרכים שמצאתי לנכון זה ללמוד את הפיוט הזה, פיוט ידיד נפש, שכולו עסוק באהבת השם. ונלמד אותו, ואולי על ידי זה נגדיל בתוכנו את האהבה ואת הכיסופים, את ההשתוקקות לקדוש ברוך הוא, ומתוך ההשתוקקות הזאת, בוודאי הקדוש ברוך הוא ישמע את קולנו ויביט להשתוקקות הזאת וירצה באהבה הזאת. אני רוצה שנעבור על הביטויים של האהבה שיש כאן. אני חושב שכמעט בכל בית יש פה ביטויים של אהבה. בבית הראשון, הפתיחה היא ידיד נפש. מי קורא לקדוש ברוך הוא ידיד נפש? בואו ננסה להיכנס לראש שלו. אני מניח שלרובנו, לחלקנו, יש ידידי נפש. אנשים שממש הידידות שלנו איתם היא ידידות נפשית. האם אנחנו יכולים לפנות לקדוש ברוך הוא על ידיד נפשי? אני רוצה שניכנס לראש שלו, כדי שננסה לחוות חוויה שאני חושב שבדרך כלל אנחנו לא חווים אותה. למה אנחנו לא חווים אותה? כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים על הקדוש ברוך הוא בשתי דמויות מרכזיות, או שהוא אבא שלנו או שהוא מלך שלנו. אנחנו לא מסתכלים עליו אף פעם, אני חושב, לפחות אתם בדור שהוא שונה ממני, יכול להיות שזה כבר מתחיל להנץ בתוככן, אבל להסתכל על הקדוש ברוך הוא כידיד נפש, זה תחושה שאני לא במקום בכלל להיות במקום כזה, מה פתאום? אבל ככה הוא פונה אליו. אז תגידו, הוא תלמיד חכם, הוא במקום אחר מאיתנו, זה נכון, אבל בכל אופן אני חושב שחשוב להסתכל על הנתיב שבו הוא עבר, כדי לחוות חוויות שיכול להיות שאם אנחנו מתכוונן אליהם, יכול להיות שמעמדנו הרוחני רק יעלה, ונוכל להביא יותר גאולה לעולם. והוא פונה לקדוש ברוך הוא, ידיד נפש. אחר כך הוא פונה אליו בבית הבא בתארים הדור ונאה, סליחה, אני דילגתי על אב הרחמן כי זה ביטוי שהוא פחות או יותר מוכר לנו, ואני רציתי רק לדבר על הביטויים היותר חריגים כדי לבנות מתוכם איזושהי תפיסת עולם, לא ממש תפיסת עולם, אלא תפיסת נפש מול, עמדה נפשית מול הקדוש ברוך הוא. אחר כך הוא קורא לו הדור ונאה, שזה מפגש עם היופי האלוקי. והוא פונה ואומר, אני פוגש את היופי האלוקי ואני קורא לך הדור ונאה. גם כן, זו פנייה שהיא לא זמינה אצלי לפחות. הדור, נאה, זיו העולם, אתה היופי של כל העולם הזה. אחר כך נפשי חולת אהבתך, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. הביטוי הבא, ותיק, זה ביטוי שהוא יחסית מקובל, למרות שאני לא ממש יודע להגיד מה הפירוש שלו, מה זה הוותיק הזה, אבל כיוון שהוא פירוש, הוא ביטוי יחסית מקובל, לא התעמקתי בו, כי רציתי דווקא לעמוד על הביטויים השונים שיש פה. אחר כך הוא קורא לו, אלי מחמד ליבי. למי קוראים מחמד ליבי? אני חושב שלילד אפשר לקרוא מחמד ליבי. נכון? נתקלתם בהורים או בסבתות שקוראות לילד או לנכד מחמד ליבי? מחמד ליבי, לחמוד זה לאהוב מאוד. למשל, מי שהוא חומד לצון, הוא אוהב דברי בדיחות, נכון? הוא חומד לצון. מי שנאמר עליו לא תחמוד, הוא חומד בצורה שהיא אסורה, הוא חומד את מה שלא שלו. אנחנו פוגשים בספר בראשית, וכל עץ נחמד למראה, נכון? דברים שאנחנו חומדים אותם, שאנחנו אוהבים אותם, שיש לנו איזשהו קישור נפשי אליהם, אז אלי מחמד ליבי, יש לי, הלב שלי חומד אותך. אני נמצא באווירה של, אני ממש משתוקק אליך. ובבית האחרון, יגלן האופרוס, איך הוא קורא לו? חביב, אני מחבב אותך. אני העליתי את כל הביטויים, וגם הוא קורא לו בסוף אהוב. מהר אהוב כי והמועד. מי כותב היום שירים כאלה? אני ממש מחכה. בשנים האחרונות התחילו לכתוב שירים שיש בהם פנייה אישית לקדוש ברוך הוא. וכותבים אותם יוצרים מוכשרים, אם זה חנן בן ארי, שי ריבו, ובוודאי עוד כמה טובים שהם אינם נמנים דווקא על הזרם הדתי מאוד, שכרגע פרחו מזיכרוני. מי? יונתן רזל. אביתר בנאי, נכון? אהוד בנאי, ומי זה עכשיו? עקיבא. אוקיי, אותו, את השם שאני בכלל לא מכיר. הוא גר פה, נכון? או שאני טועה?
לא, הוא גר בזה,
כמו תל אביב. אז מי זה גר פה בשירות הרחל? יש איזה מישהו מוכשר, זה אמר, אוקיי? מה? מתי שרי, כן.
הוא גר פה?
כן. ויש גם כאלה שהם לא דוסים מוצרים, שגם הם כותבים שירים. שולי רנדו דוס, למטב ידיעתי. אבל יש כאלה שהם לא וכותבים... מה זה? ולא לאהבת השם. אוקיי, לא, אני מחפש דווקא...
אני כזה שום ארטי כזה, מחפש
תגיעות, לא, אני מחפש, בסדר. מה שרציתי להגיד שאני רוצה, שאני מייחל, מה זה רוצה? מי אני שאני ארצה? אני משתוקק ומייחל לראות שירים כאלה שכותב, בסגנון כזה שכותב הרב הראשי לישראל. נכון, זה יהיה וואי? זה יהיה יפה? שהרב הראשי לישראל כותב שיר געגועים לקדוש ברוך הוא? שיר אבל עם עוצמות כאלה, שיר, שיר פיוטי. מה?
הרב הוא כותב
את פוסטים כאלה שזה מורגש. נכון. יש בו רגש, הוא לא... הוא לא דיק. אבל גם הרב חיים דרוקמן, שאת אוהבת, הוא אדם מלא רגש, והייתי שמח, הייתי שמח, אני יודע שהוא לא בעניין, הייתי שמח לראות אותו כותב שיר געגועים לקדוש ברוך הוא, נכון? הייתי מאוד שמח. אני חושב שהייתי שר אותו עם הילדים שלי, אם זה היה... ופה אנחנו רואים רב, תלמיד חכם גדול, כתב ספרים, כתב פירוש על שתי מסכתות בירושלמי, כתב ספר בשם ספר חרדים של צערי, אני לא מכיר אותו מבפנים, והוא כותב שיר אהבה לקדוש ברוך הוא. אני חשוב לי לעמוד על הנקודה הזאת, כי היא נקודה שמאוד, שאני רוצה, שאני רוצה להתחבר אליה, ואני הייתי שמח לשתף אתכן בנקודת החיבור הזאת, איך אני מביע געגועים לקדוש ברוך הוא, געגועים לא רק של אבינו מלכנו, שזה אנחנו יותר בקיאים כי זה נמצא לנו בתפילות, יודעים לקרוא לו אבא ויודעים לקרוא לו מלך, ועוד מעט ראש השנה, ובראש השנה יש הרבה ביטויים כאלה של נשגבות ועוד ואדם, אני לא מדבר על הנתיב הזה, אני מדבר על נתיב לקרוא לו ידיד נפש, לקרוא לו מחמד ליבי, לקרוא לו חביב, לקרוא לו אהוב, זה עמדה נפשית אחרת לגמרי. תגידו, אולי תגידו באמת, מי אנחנו שנכתוב מילים כאלה? כלומר, באמת אתה מצפה שאנחנו במדרגה שלנו נקרא לו ככה, הרי המדרגה הזאת עלולה להיות מסוכנת לנו, כי כיוון שחסרות בנו כל הדרגות של הקדושה שיש לרבי אלעזר, רבי אלעזר הזכרי עצמו, אז זה יכול לראות קצת כמו זילות, קצת כמו... חוסר כבוד לכלפי הקדוש ברוך הוא. ואני חושב שיש בנו פחד מעמדה כזאת, ואני רוצה עם עצמי וקצת איתכם לנסות להתגבר על הפחד הזה. ובאמת, באמת, באמת לבוא ולנסות לבחון מערכת קשרים חדשה עם הקדוש ברוך הוא, שאחד המרכזים שבה זה אהבה. אני יודע שיש היום כאלה ש... יש בהם קצת צד מזלזל באהבה. אני זוכר שפעם נסעתי בטרמפ, ישבתי מאחורה, ואבא ובנו ישבו מקדימה, ואז האבא בגאווה מספר לי שהבן יש לו בר מצווה וזה, אז אמרתי לו, ברכתי אותו ואמרתי לו שיזכה לאהבת השם. ואבא מיד נרתע, אמר לי שיזכה ליראת השם. ואני לא, אני טרמפיסט, אני לא מתווכח, כאילו, בסדר, אבל זה... ואבא הסביר את עצמו אחרי זה, אהבת השם, זה כולם זורמים, וזה, זה, כולם יודעים לעשות את זה היום, ויראת השם, אנשים לא קולטים את זה, ובעיניי זה עמדה שיש בה הרבה פחד, ולכן היא יוצאת ומקטרגת על, על אהבת השם, ומחברת את זה לזורמים וכאלה. יש מקום פנימי שהוא כמעט הולך לאיבוד, של אהבת השם, שאני מנסה לגדל אותו בתוך עצמי במשך שנים, ואני שוב משתף אתכם בניסיון הזה, לפגוש את הקדוש ברוך הוא מנקודה של אהבה. ממש לאהוב, כמו שאוהבים אהוב. יחד עם הערצה גדולה, עם יראה גדולה, זה לא דבר שסותר אותו. יודעות מה זה, כל כך חשוב לי שאני אנסה לפתוח בזרזות את הרמב״ם, עליו השלום. אם זה יהיה לי תוך חצי דקה, אז זה יצדיק את המשנה תורה, הלכות יסודי התורה, תכל זה כבר. הלכות יסודי התורה פרק ב', וכששמתי לב לסגנון של הרמב״ם, ממש הופתעתי, כי אמרתי, וואי, אני ממש מתחבר לזה. הלכות יסודי התורה, בספר משנה תורה, הוא כותב ככה, האל הנכבד והנורא הזה, וואו, השתבח שמו, מי הכניסה את זה? הלל, כל הכבוד. אז בוא נקרא ביחד, נקרא ממה שאת הבאת. האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו ולראה אותו. שני דברים, אנחנו צריכים לבוא אליו בשתי מידות נפשיות. גם אהבה מצד אחד וגם יראה. שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך, ונאמר את השם אלוקיך תירא. בהערת סוגריים אני אומר את דעתי האישית, שאני חושב שבגלל שהאהבה היא יותר קשה, לכן אנחנו חוזרים עליה כל כך הרבה פעמים. ליראה את השם יותר פשוט לנו. יש לנו מקום כזה שמתבטל, ולכן את ה... לא חוזרים על הפסוק את השם אלוקיך תירא 3 פעמים ביום, אבל ואהבת את השם אלוקיך חוזרים כך וכך פעמים ביום, כל אחד לפי המנהגים שלו, יש כאלה שמגיעים עד 4 פעמים ביום. ואך היא הדרך לאהבתו ויראתו. עכשיו הרמב״ם מנחה אותנו כיצד עושים את זה, אהבה ויראה, שימו לב. בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוקים לקל חי. כלומר, השלב הראשון הוא התבוננות בבריאה, וכשאדם אומר איזו בריאה מופלאה, מיד, אצל הרמב"ם זה קורה מיד, אני חושב שאנחנו צריכים לעבור איזשהו תהליך שזה יקרה בתוכנו, אבל הרמב"ם אומר מיד מתעוררת בו אהבה, ואומר זה הדבר הראשון במפגש שלי עם הקדוש ברוך הוא. התבוננות על הבריאה, ומה שמתעורר בתוכי, דבר ראשון, זה אהבה, לא היראה. אלא יש לי השתוקקות גדולה לדעת מי זה, להכיר אותו, להתחבר אליו, ויש לי אהבה גדולה, אני אומר, וואו, זה דבר כל כך מופלא שאני ממש רוצה להיות קרוב אליו. כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוקים, לכל חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד, כי יראה שמך, מעשה צביעותיך, ואז אחרי כמה פסוקים, מה אנוש כי תזכרנו. כלומר, השלב הבא, אחרי האהבה הגדולה, זה בעצם אמר, רגע, את מי אני מעז לאהוב כל כך? הרי מי אני? אני בסך הכל בריאה קטנה אל מול אל תמים דעות. ואז מיד אני אומר, מה אנוש כי תזכרנו? אחרי שאני אומר, כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, יראה וכוכבים אשר כוננת, מה אדיר שמך בכל הארץ? אז אני אומר, רגע, מה אנוש כי תזכרנו? ואז אני מתמלא יראה גדולה, אבל אצל הרמב״ם קודם כל מגיעה אהבה, לפי איך שהוא מתאר פה בהלכות יסודי התורה. יכול להיות שיש מקורות אחרים שיראו דברים אחרים, אבל אני מאוד התחברתי לתהליך שהוא מתאר פה. המפגש שלי עם האלוקות, קודם כל זה השתוקקות גדולה. יש לי קודם כל אהבה גדולה, ואני חושב שהיא הולכת לאיבוד הרבה פעמים בחינוך הדתי שאנחנו מחנכים את עצמנו, את ילדינו, את חברתנו, כי אני חושב שזה משהו מאוד גדול שאנחנו חייבים אותו לעצמנו ולעולם כולו, לדעת לאהוב. כי לדעת לאהוב זה לא משימה פשוטה. לאהוב ילד זה על הכיפק. לאהוב הורים תלוי, אבל יותר זמין לנו. אלא אם כן, היו סיבוכים וקשיים, אבל זה יותר זמין לנו. לאהוב בן זוג, זה מלאכה שעומלים עליה, אני חושב שכל שנות הנישואים בצורה כזו או אחרת. עבודה טובה, לא עמל, אבל זה דבר שאנחנו מכוננים אותו ביחד. לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אותי לא לימדו בתיכון, גם לא בישיבה הגבוהה, ואני עדיין עובד על זה. איך מגיעים למקום הזה? אני מאוד מאוד רוצה אותו, ומאוד משתוקק אליו, ולפעמים אני זוכה ומגיע למקומות כאלו. קרה לי לפני כמה חודשים, וממש באיזה אירוע כזה, ממש בדומה לרמב"ם, שפתאום הבנתי וואו, איזה גדול הקדוש ברוך הוא, ופתאום הרגשתי איך הלב שלי מתמלא באהבה גדולה, ונורא שמחתי על זה, כי הרגשתי שעבודה של שנים פתאום כן מצאה לעצמה איזשהו ביטוי, וזה דבר שאני ממשיך לעבוד עליו, אני אומר שוב, אני משתף אתכם כדי לעורר את המקום הזה, כי אני חושב שהוא מאוד מאוד יכול ללכת לאיבוד בתוך חיים דתיים. חיים דתיים הרבה פעמים סובבים סביב הנושא של החוק. החוק הוא תופס לנו חלק מאוד משמעותי בחיים הדתיים. איך אנחנו יודעים אם מישהי דתייה או לא, לא שאנחנו צריכים לדעת, אבל איך אנחנו מקדלגים את זה לעצמנו? בדרך כלל לפי החוקים הנראים, איך היא מתלבשת, פחות או יותר, נכון? זה כשזה מדעת מאוד חיצוני, יש לו משמעות, אני לא מזלזל במשמעות שלו, אבל מאוד חיצוני, הוא לא מספר את הסיפור האמיתי, והאדם שיש בו אהבת השם, מבחינתי, לא שאני צריך לדעת את זה, סתם כי אני סקרן, אבל זה לא משהו שהוא שייך לעולם שלי, זה משהו שבינו לבין אלוקיו, אבל אם אדם מצליח לגדל בתוכו את אהבת השם, זה מקום הרבה יותר משמעותי מאשר רמת קיום החוקים שהוא מקיים, אבל חיים דתיים עסוקים מאוד ברמת קיום החוקים, אני לא מזלזל, גם עם הילדים שאני מדבר ככה, בדרך כלל את נושא הצניעות אני משאיר לאשתי, לדבר עם הבנות, אבל אני שם לב שדיבורים עם הילדים, הרבה פעמים הם התפללת, לא התפללת, אמרת יעלה ויבוא, לא אמרת יעלה ויבוא, ולא גם, או לא בעיקר, על הדברים המהותיים שהם הדרך שלי לעבוד את השם, המקום שלי מול הקדוש ברוך הוא. הרבה יותר נוח לנו להתעסק בנושא של החוק, והרבה יותר זמין, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נגלה, הרבה יותר... והחיים דתיים הרבה פעמים הופכים להיות חיים של חוקים. בלבד. כן? יכולה להיות, היא לא דבר בריא בעיניי, אבל היא יכולה להיות. מה זה? אני אומר, זה לא דבר בריא, לא בריא, זה לא נכון. שואלת אם אדם יכול להגיע לאהבת השם, אני חושב שכן. הוא יכול להגיע לאהבת השם, אבל זה לא זה. ברמה הכי פשוטה, אם אין ביטוי מעשי, זה לא דוגמה הכי טובה, אבל זה דוגמה טובה, אני חושב. אני אוהב את אשתי בלב. אני לא אגיד לה שאני אוהב אותה, אני לא אחבק אותה כשאני מגיע הביתה, אני לא אשאל אותה מה שלומה, כי אני רק אוהב אותה בלב. זה משהו חולני קצת, נכון? יש ביטויים לאהבה, וקיום המצוות הוא חלק, גם מביטוי אהבה וגם חלק מביטוי היראה. ואדם שרק אוהב בלב ולא מביא לזה לשום ביטוי מעשי, זה משהו קצת חולני בעיניי, לא בריא. אבל האם אפשר להגיע למקומות כאלה? לדעתי כן, ואני מניח שבדור שלנו, שהוא דור שהוא מלא בניגודים וכל מיני... אין סוף גוונים של עבודת השם, אני מניח שיש שם אנשים, ולא מעט אנשים שנמצאים בהשתוקקות גדולה על האלוקות, ובאהבה גדולה, ולא נמצאים במקום של קיום מצוות. אני אגיד לזכותם, עדיין לא נמצאים במקום של קיום מצוות. ויכול להיות שהאהבה הגדולה בסוף תביא גם לביטוי מעשי. כן?
כאילו, זה לא שהוא ביטל את האהבה, אבל הוא ממש הרגיש את המקום הזה של העירה, כי באיזשהו מקום, המקום הגדול הזה של אהבה, אני בטוחה שהוא חשוב, אני לא אישה, כאילו כמה זה מפתיע אבל את השם. אבל זה פשוט לא, זה לא יכול להחזיק, כי זה מזויף אם זה רק אהבה, כמו שאתה לא מחויב למעשים. זאת אומרת, שאלה, כאילו איך עושים את ה... כאילו אתה מאוד רוצה לאור, אני מאוד רוצה להיות במקום הזה, אבל שאלה, אני חושבת בפגע שאני אומרת, נגיד על חינוך, כאילו, במקום של חינוך, איך עושים? אני רוצה שהילדים שלי יקיימו תורה מצוות, אבל לפני שהם יקיימו תורה מצוות, אני לא רוצה שהם יסתגלו מזה, אני רוצה שהם יעבדו את הקדוש ברוך הוא, ובתוך זה הם יקיימו תורה מצוות. אבל שגם לא יהיו משקח כזה, שאנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מוכנים להתקיים.
כיוון שאני יודע מה ראש האולפנה של החמה, בלי שאני יודע איזה אולפנה למדת, לכן עשיתי את ההקדמה הארוכה הזאת, למרות שאני גוזל זמן מהפיוט עצמו, כי אני מנסה את כוחי ככל קורא במדבר, אני חושב שההפך הוא הנכון. לחנך קודם כל לאהבת השם, לפי הדרך של הרמב״ם, לא בנפרד, אבל המקום הבסיסי הראשון הוא מקום של חיבור, של השתוקקות, של כיסופים, בעיניי זה מקום הרבה יותר חזק. המקום של היראה, חיצונית הוא יותר חזק, כי הוא כאילו יותר משמר אותנו בסדר ובזה שאנחנו שומרים מצוות, אבל זה לא, בעיניי זה לא עושה את העבודה הנכונה. המקום של ההשתוקקות והכיסופים הוא קריטי במיוחד בדור שלנו. יש דרך אצל מחנכים לזלזל במקום, זה רואים, זה זרימה, זה בלי מחויבות, אני לא חושב, כלומר, המקום שאני מחפש הוא עם המון מחויבות, אבל מתוך מפגש של אהבה אל הקדוש ברוך הוא. וכשמדברים על אהבה, ואני אומר בסוגריים, כשמדברים לפעמים על רגשות, אז אנשים שאוהבים חוקים פחות אוהבים לדבר על רגשות, ואז האהבה מתחברת להם יותר לרגשות, והיראה פחות לרגשות, זה משהו ככה יותר מכונס כזה, ויותר קל לנו לדבר עליו, וכאילו יותר תופס, ובתור מחנך של 400 בנות יותר נוח לי לדבר עליו, לא אומר בזלזול, אני ככה... אני יודע שזה מאוד מאוד חזק בציבור שלנו, הדיבור הזה, ולכן אני הרשיתי לעצמי לגזול מהפיוט חצי שעה כדי לדבר על ה... לדבר גם על מקום אחר, אני מאמין בו, אני מאמין שהוא פועל יותר טוב, שהוא עושה יותר טוב לנפש האדם, הוא נורא מאתגר, כי אני חייב לשחרר, כדי שילד יאהב, אני חייב לשחרר אותו ולתת לו להרגיש את האהבה. כשאני משחרר אותו, אני מפחד לאבד אותו. זה בעיה. אבל בעיניי זה בעיה חמורה לא פחות כשהוא רק ירא בלי אהבה.
אבל גם היום, כשאתה בא לבדות שלנו, כמו שהרב אמר, אתה בא לילד ביראה, כאילו, אתה אומר, ביראה כאילו, מאוד מהר זורק, כאילו, לפני שאת מדברת איתו, כאילו, כל החוקים האלה, כל ההלכות, זה ממש לא מתבעיין היום. בילדים או... והרב דווקא, אני חושב, בא בגישה שממש מתאימה לדור שלנו, של... שלא קמים היום לתפילה. והוא אומר, כאילו, עדיף לי שהם באיזשהו מקום ירצו לקום לשפילה, גם אם זה בשעה 10, וזה לא לפי ההלכה המאוד כאילו ברורה. וכאילו, לא, או בכלל לא לקום. זאת אומרת, לפי היראה, אם היינו רוצים, לא יגידו להם עד שם, זה לא תשמע את זה.
מה שאת אומרת, אבל, זה מרתם על שום שזה, כאילו, מנת שחבל, וזה באמת מקסים, אבל כשפתחו את המילן ועשו כאילו עכשיו, כששלחת את אותה שהוא הסבר, אז הוא אמר, אני כאילו, עכשיו אל תעשה מה שנוח לך. כאילו, כמו שאמר גם אני קצתי עם רבותיי, כשחלתי תחת את זה, אני חושב שגם הרב של היישוב לומד, למד כמה שאני סומת, אצלו זה מגיע מהירה כדי שלאחרים הגיע החיבור. אני חושבת אבל שתמיד צריך להיות לך הצמרות האלה פועלים, יכול להיות שצמרות האהבה, השפע שם יזרום יותר במהירות, אז זה יותר תצליח. כמו שהיית אומר, אני ממש מתחברת לזה ששנים אתה חכה לחיבור ואין, יבש. יבש, אין, אני לא מצליחה להריץ את הדבר הזה,
אני שומעת פה. כאילו,
אז אתה חייב, אתה חייב לפעמים?
לא רוצה להגיד, כאילו, לא ללכת לפי הלכה, זה ברור שבסוף כן צריך להתעמד אליה, אבל
אני חייב לעצור פה את הדיון המבורך הזה, פשוט אני חייב לרבי אלעזר הזכרי, אני יודע שהכנסתי את עצמי פה, אולי בלי לשים לב, למקום קצת מורכב, אבל אני ממש חייב לרבי אלעזר הזכרי לחזור לפיוט שלו. אני רק אגיד שאני רוצה לעשות איזושהי הבחנה שהיא קצת עדינה בין להתחבר ובין לאהוב. לאהוב זה מקום נפשי מאוד עמוק, ואליו אני רוצה לכוון. להתחבר זה משהו שאנחנו עסוקים בו בדור שלנו, כן מחוברים, לא מחוברים, ויכול להיות שבגלל כאלה שמתחברים, אבל רק בשעה 10, בא כתרוג גדול על אהבת השם, ואני רוצה שכן נתמקד במקום של אני רוצה לאהוב את השם, אני רוצה להיות במקום, להרגיש בתוכי אהבה, להרגיש את המקום הזה שאני משתוקק אל הקדוש ברוך הוא, כמו שאני משתוקקת אל אהוב. זה מקום שהוא לא רגיל אצלנו. שהאהבה מביאה למחויבות. אני מסכים. ולכן, בגלל הדיון הזה של הנוער מתחבר אבל רק בשעה 10, אז אני אומר כאן כתרוג על הנושא הזה של אהבת השם, ואני חושב שזה לא פייר. כי אהבת השם היא מקום שהוא ממש קריטי לחיים שלנו. לבוא ולהשתוקק ולחשוף לקדוש ברוך הוא כמו לאהוב. רגע, הלל שאלה משהו.
כאילו יש משהו שעושה אותי מליפול, כי יש את העירה כאילו, רק העונה שאני אומרת, אני גם אם אני לא מתחבר עכשיו, אז יש לי משהו שעושה אותי, אבל המקום הזה שעוצרת בו זה אהבה שמובילה אותי לעירה יותר גדולה, מובילה אותי לאיפה מקובה להיות,
נכון.
לעשות דברים מתוך האהבה ומתוך החיים.
נכון, נכון. יכול להיות שדברים
בוחרים קצת חלק, כאילו, קצת אולי לא טבעי כזה, זה?
מה, לעשות דברים מתוך מה שנקרא יראה נמוכה, כזה יראת התאה, זה... כן,
כן.
בסדר. בסדר. מקבל, מקבל, כן, כן. כן. ואני רוצה שנעבור לפיוט עצמו. וואו, נשארו לנו 20 דקות, זה לא פייר, לא פייר. אבל דיברנו דברים חשובים. אני רוצה שנעבור על הביטויים שאני חושב שבכל בית הוא עומד בעמדה נפשית אחרת. איך הוא קורא לקדוש ברוך הוא? בבית הראשון, ידיד נפש, שזה כמעט פנים אל פנים, שאני ממש לא מבין איך נמצאים במקום הזה, אומר לכם את האמת. מבחינתי אין מצב של להיות פנים אל פנים עם הקדוש ברוך הוא. ופה הוא מדבר על ידיד נפש, כלומר הוא אומר ומיד המילים הבאות, אבא, אב רחמן. והמילה הבאה, זוג המילים, משוך עבדך אל רצונך. שימו לב כמה מעברים הוא עשה במשפט אחד. ידיד נפש, אבא רחמן, משוך עבדך אל רצונך. אתה גם ידיד נפש, אתה גם אבא, ואני גם עבד שלך. וכאן אני חושב שבמגוון הזה, החכם מצליח לעבוד את השם באמת. כלומר, הוא פונה אליו בשלל גוונים של פניות. אתה גם ידיד נפש שלי, אבל ידיד נפש אני לא זורם איתך ולא מסתחבק איתך, כי אתה גם אבא שלי, ואתה לא רק אבא שלי, אתה גם האדון שלי, אני העבד שלך. ובשלל הפניות הללו הוא פונה בבת אחת אל הקדוש ברוך הוא. ידיד נפש, אבא רחמן, משוך עבדך אל רצונך, שימו לב איפה הוא נמצא. הוא נמצא בכל כך הרבה מקומות, האיש הזה, מול הקדוש ברוך הוא, מלמד אותנו, אני חושב להביט אל הנושא הזה של אהבת, של הקשר עם הקדוש ברוך הוא בכמה מדרגות שונות לחלוטין. אני שנייה, אני רואה שתסליחו לי, הבנות שלי בחופש בבית לבד, והן כל הזמן מתקשרות, אני רק, יכול להיות שהן לא יודעות שאני באמצע שיעור, ואם זה משהו דחוף, הם יכתבו לי שזה דחוף. סליחה. סליחה, סליחה. כן. אני חושב בעיניי זה שלוש צורות שונות. את חושבת שזה מדרגות, כאילו... אמרתי מדרגות? אז לא התכוונתי לזה, לא יודע למה יצא לי מהפה. איפה הדירוג? מבחינת רמת הקרבה? ידיד נפש זה משהו מאוד קרוב, אבא זה קרבה אבל עם איזושהי יראה, ועבד זה בכלל... אז יכול להיות שאמרתי ולא ידעתי מה אמרתי.
אבל אומרים שכאילו הדרגה הכי גבוהה שמורים אותו על משה שהוא עבד השם.
נכון.
זה מדורג שלישי.
את אומרת, הוא אומר ידיד נפש, אבא, ואחרי זה אדון, שאני עבד שלך לגמרי. אני חושב שאצל משה זה היה הגדולה שלו הייתה עבד השם, כי זה היה הוא. אבל זה לא השיר הזה, הפיוט הזה מדבר הרבה על אהבה.
מעניין אם אולי
אחרה
זה
כאילו
על ידי
האהבה,
זה שאני שמה בקדוש ברוך
הוא כידיד נפש, אני מצליחה לקחת אותו לאדון שלי. יכול להיות. יכול להיות, שאז אפשר להגיע להתבטלות מלאה כלפיו. יכול להיות. טוב, מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו אייל, ישתחווה מול הדרך, כי יערב לו ידידותך מנופת צוף וכל טעם. משוך עבדך אל רצונך, זה מגיע מתחילת שיר השירים, מכירות את הפסוק? מושכני, אחריך נרוצה. הפסיק נמצא אחרי המילה מושכני, למרות שהרבה שנים חשבתי שהוא נמצא במקום אחר, אבל... מושכני, ככה אהובה מבקשת, ואחריך נרוצה קצת שאלה למה היא מדברת בלשון רבים, לא שאלה כל כך קשה, אבל שאלה, וגם פה אומר, תמשוך אותי כדי שאני אוכל לרוץ. כלומר, אני זקוק לפנייה שלך אליי, למקום שאתה פונה אליי ומושך אותי, משוך עבדך אל רצונך, ואז אני מבטיח לרוץ כמו אייל. זאת אומרת, ללכת בדרך השם, זה קשה, אבל בסדר, אנחנו יכולים לעשות זה, אבל לרוץ, להיות בהשתוקקות מתמדת, כי הרי ריצה מגיעה מאיזשהו רצון גדול מאוד, זה אני צריך לעזרה מהקדוש ברוך הוא. יופי, תודה. משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו היה להשתחווה מול הדרך. אתם שמים לב גם לתנועות שהוא עושה, מצד אחד הוא רץ, מצד שני הוא משתחווה. איך באותו משפט הוא גם רץ וגם משתחווה? מה זה בלימת פתע? אני חושב שזה, אני חושב שזה שתי תנועות נפשיות, כלומר, אני רוצה לרוץ, להיות בהשתקקות מתמדת, וגם להיות בהשתחוויה מתמדת, להיות בתנועות האלה של גם לרוץ כל הזמן, וגם להיות בהתבטלות של להשתחוות אל מול הדרך, ושוב הוא חוזר על ההתחלה, כל זה למה אני זקוק לו? כי הידידות איתך היא ערבה לי מנופת צוף וכל טעם. כלומר, היא לא דומה לשום דבר שטעמתי בעולם. המפגש הנפשי הקרוב אליך, הוא זה שמחיה אותי יותר טוב מכל נופת צוף וכל טעם, וכל מי שזכה למפגש עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו זוכים לזה לפעמים בתפילות, לפעמים בהתבודדות, יש איזשהו מפגש עם הקדוש ברוך הוא שאתה יודע שזה, אם רואים על קוקה קולה שזה טעם החיים, כנראה לא, מי שאמר את זה לא טעם באמת מפגש עם האלוקות. מפגש עם אלוקות זה ממש טעם החיים. כאילו זה, אתה ממש מרגיש חיים ברמה שאין דומה לה, ושום דבר לא ישווה לדבר כזה. כן.
למה יש מקום שרוצה
להם
מקום
שיש לך בבקיר? זה נשמע מוזר. גם לי הרבה שנים זה נשמע מוזר. עד שגיליתי בתוך, כי אנחנו בדור כזה, גם אנחנו צברים וגם בני המאה ה-20, ה-21 כבר, וחינוך מערבי, גאה, בוטח, וכל השתחווה אצלנו זה נשמע משהו שהוא הקטנת האדם. אנחנו לא רוצים להיות קטנים ולא רוצים להיות חלשים. זה מקום נפלא, המקום הזה של השתחוות לקדוש ברוך הוא, זה מין לאפשר את המקום הזה של התבטלות מלאה, לתת לקדוש ברוך הוא להוביל. יכול להיות, כן. אני חושב ש... מתוך ההבנה שלי את העולם, אצל נשים זה משהו שהוא יותר זמין מאשר אצל גברים. וגם גברים כדאי להם שימצאו את המקום הזה, של היכולת להתבטל ולהרגיש שאני רוצה להשתחוות לגמרי, לכרוע אפיים ארצה אל מול ההוד והקדושה האלוקית.
אני חושבת שאולי כל הדבר הזה תלוי איך שיהיה כלפי חוץ, אז אולי זה שוב מקום של הירת הרוממות, כאילו, של השתחוות, אבל מול הגודל שאני רואה, ואז זה לא מקטין אותי לגודל
שלך. בסדר, מקבל. כלומר, ההשתחוויה לא מקטינה אותי, היא רק מחברת אותי למקום יותר גדול. בסדר. כן? הכנעה או מה?
הרפיה.
האם ההשתחוויה היא מקום של הכנעה או הרפיה? היית רוצה את השני? כלומר, מה עדיך? אני חושב שכן, יש בזה מקום של השני של להרפות ולהגיד, אני לא שולט בכל, אבל יש גם צד שהוא, אני חושב שהוא בריא לנו, צד של להיות קנוע, כלומר להגיד... מה זה קיבוץ? קיבוץ או לא, הכנעה שהיא קיבוץ היא לא טובה, אבל יש מקומות בתוכנו שלפעמים טוב קצת להכניע אותם, מקומות שהם יוצאים מעבר למידה, אז טוב לפעמים לתת להם איזושהי מידה של הכנעה. טוב. בואו נעבור לבית הבא. רואה כמה שמספיק. הדור נאה זיו העולם, נפשי חולת אהבתך. שימו לב איזה ביטוי, אני חולה אהבה. אני ממש מרגיש לפעמים חלוש מרוב אהבה אליך. אנא, אל נערפן עלה, איך אתה תרפא את נפשי, בהראות לה נועם זיווך. אתה תתגלה אליי, ואז אני קצת הרגע. אמר, יש פה ממש כמעט דרישה לגילוי אלוקות. אני ממש חולה ואוהב אותך, ותתגלה אליי. רק אז הנפש שלי תתחזק ותתרפא, והייתה לך שפחת עולם. שימו לב, הבית הזה כתוב כולו, כמעט כולו בלשון נקבה. ושימו לב למעברים שהמחבר עושה בין הדמויות. הוא היה במקום של ידיד נפש, היה במקום של בן, במקום של עבד, ופתאום הוא מדבר על הנפש שלו, והוא מדבר על הצד הנקבי שלו. יש לי נפש שהיא חולה אל אהבה אליך. כלומר, המחבר יודע לבחון את כל הצדדים של האישיות שלו. ולמרות שהוא גבר, הוא יודע גם להסתכל על הצדדים הנשיים שבתוכו, ולדבר בשמם. הנפש שלי, היא, יש בה צורה נשית, והיא חולת אהבה אליך, והיא גם תהיה לך שפחה אם אתה תתגלה אליה. כלומר, אני כן רוצה לאהוב אותך מאוד, וברגע שאתה תתגלה, אני גם אוכל להיות שפחה שלך. לגמרי, שוב מהמקום, ואני אומר שוב, המשחק הזה בין המקומות השונים, הם כולם איזושהי דמות אחת בסופו של דבר, שמדברת לכל השפות הללו. אני גם חולה אהבה אליך, וגם רוצה להיות שפחה שלך, וזה לא סותר אצלי בכלל.
תראות שואלת אם זה נפש
נשמה. הנושא הזה של נפש נשמה, הוא מאוד מורכב, מי משתמש באיזה ביטוי? אני לא הייתי רוצה להתחייב על מי הוא מדבר פה, בסדר? כי גיליתי די מזמן שהחלוקה היותר מוכרת לנו של נפש רוח נשמה, לא כולם מדברים בטרמינולוגיה הזאת. בטח שלא בתנך, בתנך זה, הטרמינולוגיה יכולה להיות אחרת לגמרי, וגם אצל החכמים לא כולם משתמשים באותו מדרג. כן. זה לא מצב נעים, אבל זה חלק מההוויה שלנו, ההוויה האנושית שלנו. כלומר, יש במקום שהוא חוסר בקרבה של אלוקים, מביא לנו חולשה. לא. אני כן שואף למקום שהאהבה תהיה כל כך גדולה, שכשלא תהיה התגלות אני אהיה חולי. אני לא שואף למקום של החולי, אבל אני כן שואף למקום שההשתוקקות תהיה כל כך גדולה, שכשהקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליי, אני פשוט אהיה חולה וחלש, ואני אייחל להתגלות. זה ה... כן. אמרתי, הפיוט הזה עבר שלא ברצונו גלגולים שלא היטיבו עם המקור שלו, אני לא יודע למה. יכול להיות שיודעים, אני לא יודע. לא יודע למה זה עבר גלגול כזה. אבל זה, ככה רבי אלעזר הזכרי כתב את השיר ואת הפיוט. אולי פחות אהבו את הביטוי הזה, שפחה. לא יודע, אין לי הסבר טוב. לא... ותהי כי המו רחמך וחוסנה על בן אוהבך. בן אוהבך, אני חושב שהוא מדבר על בן אברהם אבינו, שהוא היה אוהבו של הקדוש ברוך הוא, ושוב הוא מדבר על הכיסופים, כי זה כמה נחשוף נחשף, לראות בתפארת עוזך. אנא אלי, מחמד ליבי, חושנה ואל תתעלם. שוב הוא מדבר לקדוש ברוך הוא כמחמד ליבי, למרות שהוא לפני שורה רצה לראות את תפארת עוזו, את ההתגלות המלאה של הקדוש ברוך הוא עם כל הכוח. שלטון מלא של הקדוש ברוך הוא במציאות, תפארת עוזו, שכולם, אנחנו אומרים, את התפארת עוזך אנחנו אומרים בעלינו לשבח, על כן נקבל לך השם אלוקינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, מה המשמעות? להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתו, נתקן עולם במלכות שדי, זה תפארת עוזו. אני רוצה לראות בתפארת עוזך, ומיד אחרי זה אומר לו, אלי מחמד ליבי. חושנה הבנתי אל תתעלם, והבית האחרון, יגלנה ופרוס חביב עליי את סוכת שלומך. ופה הוא כבר מבקש לא רק על עצמו, הרי בבתים הקודמים הוא די ביקש על עצמו. יערב לו ידידותך מנופת סוף לכל טעם, אל נרפן עלה, כי זה כמה נחשוף נחשף, ופה הוא מדבר כבר על הגילוי המלא, יגלנה ופרוס חביב עליי את סוכת שלומך, שזה במובן של היחיד, אבל מיד אחר כך הוא פונה, תאיר ארץ מכבודך, נגילה ונשמחה בך, מהר אהוב קיבה מועד וחונני כמי עולם, פה הוא מדבר גם על גאולה הפרטית, חונני, אבל בוודאי שמדבר פה בביטויים של גאולה, הוא יחל גם לגאולה הכללית, של תאיר ארץ מכבודך, וכולנו נגילה ונשמחה בך. אני רוצה להעיר עוד משהו בכמה דקות שנשארו לנו. הפיוט בנוי לפי אותיות אקרוסטיכון של י' ק' ו' ק', שמו של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שהוא חי בצפת וסמוך למקובלים גדולים וגם הוא היה מקובל, ניסיתי לראות האם יש רמיזות פנימיות בפיוט הזה. אני זוכר שישבתי פעם עם מיכאל אבולפיה, הבעל של הרבנית שירה, למדנו ככה קצת את הפיוט הזה, אז אני חושב שגילינו יחד רמיזות לעולמות פנימיים. אני לא יודע אם, אני מניח שפה במדרשה מן הסתם דיברו פעם על סדר הספירות, השמות מוכרים, מי מהרבניות דיברה על זה? רבנית שירה, אוקיי, בסדר. שם הוויה אצל המקובלים הוא מייצג את עשרת הספירות למרות שהוא רק ארבע אותיות. הקוץ של האות י' מסמל את ספירת הכתר, היוד עצמה מסמלת את החוכמה, ההי הראשונה מסמלת את ספירת הבינה, הוו שהיא שש היא מסמלת את התפארת, עם שלל הספירות שמחוברות לה, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד, וההי האחרונה מסמלת את המלכות. אה אצל המקובלים, תלמידי הארי, ספירת החוכמה מכונה גם אבא. ופה אנחנו רואים את הרמז הזה, אבא רחמן, ידיד נפש אבא רחמן, הוא כנראה לא סתם קורא לו אבא רחמן, כי זה מכוון כלפי האות יוד, וכלפי הקוץ של היוד, שזה הכתר, הוא אומר משוך עבדך אל רצונך, שזה הרצון העליון, הוא נמצא שם בכתר. בבית השני, שהוא מכוון כלפי ספירת הבינה, לפי הלימוד שלמדנו יחד, מזכיר את המילה נועם, ובטרמינולוגיה של המקובלים מהזוהר והלאה, ספירת הבינה, אחת המקבילות שלה זה המילה נועם. גם אצל הרב קוק, הרבה פעמים כשהוא מזכיר נועם, הוא מדבר על ספירת הבינה. לפני שנתיים, עכשיו יצא ספר, שמדבר על הקבלה של הרב קוק, ומראה איך הרב קוק יצר שפה קבלית חדשה, שעם קצת ניתוח של הפסקאות, אפשר לראות שהוא פשוט דיבר קבלה רק בשפה מודרנית, ואז שהוא מזכיר נועם, הרבה פעמים הכוונה לספירת הבינה, ולכן הרב פה כותב, אנא אל נרפן עלה בהראות לנועם זיווח, שהוא מצפה ומייחל למפגש עם האור שיש בספירת הבינה, האות וו מכוון כלפי התפארת, והמילה תפארת נמצאת פה באופן ברור בבית השלישי, וספירת המלכות בהחלט מתוארת בתאיר ארץ מכבודך, שזה ההתגלות בספירת המלכות, מגיע לגילוי המלא, ולכן אומר, יגלנה ופרוס חביב עליי את סוכת שלומך, שגם זה לדעתי ביטוי למלכות בסוכת שלום, תאיר ארץ מכבודך, גם כן ביטויים למלכות, ואני חושב שהמחבר גם רמז פה אל עולם קבלי פנימי מאוד עמוק, מעבר לפיוט עצמו, שהוא פיוט מאוד מלא רגשות, והיה חשוב לי להעיר גם את הנקודה הזאת. אנחנו נמצאים עכשיו בדקה האחרונה, לצערי אני גם לא אוכל להשתהות פה אחר כך, כי אני חייב לנסוע לתל אביב עכשיו. היה לי חשוב להביא פיוט שהוא מדבר על אהבה, פיוט שיש בו הרבה אהבה ויש בו גם מכלול ההתייחסויות של האדם כלפי האלוקות, יש בו גם צד של בן אל אבא וגם צד של עבד אל אדון וגם צד של שפחה אל האדון שלה, וכל הדברים הללו נמצאים, אבל כולם שזורים בחוט מאוד ברור של אהבה וכיסופים כלפי הקדוש ברוך הוא. קיבלתי את רצוני ודעתי שהלוואי בדברים הללו ישפיעו עליי ועליכם ביחד איתי על הנקודה הזאת של אהבת השם, שנדע לבנות אותה בתוכנו, לעורר אותה בתוכנו, כי מבחינתי היא ממש נקודה קיומית, במיוחד בדור שלנו, שהוא דור של גאולה, שהמקומות הללו נפתחים והולכים, ובלידיהם מאוד מאוד קשה לעבוד את השם בעיניי. ויחד עם זה גם רציתי להראות, מעבר לאושר הגדול של ההשתוקקות שמתוארת פה, גם את הנושא של החוכמה הפנימית שרמוזה פה בתוך הפיוט. ואם כל מה שעשינו זה שפעם הבאה שתפייטו את הפיוט הזה בשבת, תסתכלו למילים, ולו זה היה שכרנו. אז אני מצטער שאין לי זמן אפילו לשאלות. אז תודה רבה לכם. מי שצריכה, אני היום אחר הצהריים חוזר לפה להראות בסטודיו, אז אם מישהו צריכה משהו, אז אני אמור להיות פה ולעבוד. שיהיה לכם חודש טוב.